בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים אחת על אחת, אני ענת שריג. בכל פרק אני פוגשת אישה אחת לשיחה כנה וסקרנות. אם מצאתם ערך בפרק, אני מזמינה אתכם לשתף אותו עם אחרים. היום אני מארחת את רחל עזריה, אישה שבוחרת פעם אחר פעם לקחת אחריות ולהוביל תהליכי שינוי בזירה החברתית. רחל גדלה בבית שהוא מפגש של מזרח ומערב, אב יליד טוניסיה ואם ילידת ארצות הברית. גדלה והתחנכה בבני עקיבא, ופעילותה הציבורית לאורך השנים התאפיינת בין כבוד למסורת, לקידום ומימוש ערכים ליברליים. רחל לא מחכה לדברים שיקרו, היא מייצרת אותם. כמוטו חוזר, רחל מזהה צורך, פועלת מיד, כמו שהיא עושה מאז אוקטובר 2023, כשהקימה את עמותת העוגן למשפחות המילואים. מערך התנדבותי שקם מתוך הבנה מיידית שמצוקתן של משפחות המילואים מאז תחילתה של המלחמה. בעברה כיהנה כחברת כנסת מטעם סיעת כולנו, חברת מועצת העיר ירושלים וסגנית ראש העיר לשעבר. מדויק רחל?
כן, נראה לי, סבבה, כל טוב.
מה היית מוסיפה?
לא יודעת. אני חושבת שגם... לא, אני חושבת שאמרת את זה טוב. הדבר אחרי זה, כאילו אני גם עוסקת בדת ומדינה, וגם מאוד בחיים עצמם, אבל אני חושבת שזה לגמרי פה. כן.
ואני רוצה לאחל לך...
ואולי פמיניזם גם. אבל בסדר, אמרת הכל, הכל טוב. כן.
ויש לך שבוע ביום הולדת, אז קודם כל מזל טוב.
הסתכלתי
בוויקיפדיה.
כן, נכון. יש לי יום הולדת. כן, אך כאילו, זה תמיד מפתיע. נכון, תמיד יום הולדת מגיע במפתיע כזה.
פתאום מגיע במפתיע.
רגע, מה יום הולדת עכשיו? שנייה, אנחנו, כן.
ככה, וקראתי עלייך קצת, כאילו היה לך ממש זמן לדבר איתי, ובאמת את אישה רבת פעלים, וחשבתי ככה שאנחנו נדבר גם על האישי, גם איפה צמחת ועל בית הורייך, שזה נשמע לי מאוד מעניין, ובכלל שאני רואה אנשים כמוך מאוד מעניין אותי לדעת מאיפה הדרייב הזה, מאיפה האמביציה הזו, מה בעצם השפיע עלייך, על אמונה וערכים, ואיך את מצליחה לשמר תקווה בימים מורכבים אלה, שזה נראה לי אתגר לכולנו. אנחנו גם, אני רוצה לדבר איתך על הפעילות, גם בזירה הציבורית וגם בזירה הלאומית בעצם. כן. את נגעת בשתי הרמות האלה, נכון. וזה ממש מעניין. וכמובן, נדבר על העמותה, שזה עכשיו עיקר עשייתך, נכון?
כן, כן. זה מה שאני עושה. כל היום וכל הלילה.
לפני שאנחנו צוללות קצת, באמת, מאיפה זה הדבר הזה, הדרייב, העשייה המרובה הזו, כתבת גם ספר
נכון,
בעצם.
נכון, המדריכה למהפכה.
אז אולי נתחיל מפה.
אין לי איזו תשובה מאוד טובה. אני אגיד על זה שני דברים. אחד, כשעזבתי את הכנסת, כמעט כל החברי כנסת לשעבר הולכים להרוויח הרבה כסף. יש לך קשרים, יש לך זה, את יכולה להיות לוביסטית, את יכולה... זה כאילו, יש שם הרבה מסלולים אפשריים, ואני לא... אני פשוט גיליתי שזה לא... זה לא מעניין אותי. לא שכסף, כסף זה אחלה. אבל כאילו, לקום בבוקר כדי לעבוד ולהרוויח כסף, זה כאילו, זה לא סיבה מספיק טובה בשבילי. אני מבינה עכשיו, כשאני עושה דברים חברתיים, זה לא שאני צריכה את הכוח לקום בבוקר כדי לעשות, אני אפילו הולכת לישון בלילה, אני פשוט ממשיכה לעבוד כל הזמן. ובהתחלה אמרת לעצמי, די, את כבר גדולה, כאילו, עשית, נתת, יאללה, בואי, גם כולם אמרו לי כזה, די, כאילו, מה, את שוב והולכת לעניינים חברתיים, זה כאילו גם, כאילו חברתי תמיד קצת, תמיד יש בו קצת איזה זלזול, נכון? כאילו, עסקים זה העולם האמיתי, נכון? שבאים אנשי עסקים לעולם החברתי, אנחנו כאילו אמורים למחוא להם כפיים, נכון? יש את הקטע הזה. וגיליתי שזה, כאילו, זה מי שאני. וגם, אני חושבת שבאיזשהו שלב הפסקתי להתווכח עם זה. כאילו, זה מה שאני אוהבת, זה מה שאני עושה. גם אני עושה את זה טוב, אני יודעת לעשות את זה. ואם אני כן מנסה לחשוב מאיפה זה מגיע, אני חושבת לא בתקופת מלחמה, זה קצת מביך לומר את זה, בתקופת מלחמה זה כאילו פחות מביך, אבל אני באמת חיה בתחושה שהמדינה הזו היא נס, זה לא מובן מאליו. אני ציונית ברמות סחיות. אני ממש... אני מתרגשת, אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו מדינה, זה באמת לא מובן מאליו.
מאיפה זה בא? נולדת בארץ, לא?
כן, אני נולדתי בארץ, שני הורים שלי עלו, בשני הצדדים מאוד מאוד ציונים. צד של אמא שלי, אמריקאים יקים, אבל זה האמריקאים שהם אמריקאים הרבה דורות, הם שונים מאלה שברחו לפני השואה וגיעו לארצות הברית. והמשפחה של אמא שלי היא ממש משפחה שעזבה את גרמניה, גם מצד סבתא שלי, ומצד סבא שלי זה אפילו עוד יותר, סבא רבא שלי היה ממארגני הקינדר טרנספורט, להציל הרכבת ההצלה של הילדים מגרמניה לאנגליה, והוא בין היתר היה צריך לשכנע אנשים, לשים את הילדים על הרכבת.
בדודה של אבא שלי הייתה על הרכבת הזו.
אז זהו. אז זה היה כמה רכבות, זה היה ממש מפעל גדול, וסבא רבא שלי שכנע הרבה משפחות, ואת אחותו הוא לא יצליח לשכנע, והילדים שלה, הם נשארו, היא אמרה, אני לא עוזבת את הילדים, וכולם נספו באושוויץ, ואני חושבת שכאילו יש איזה משהו שהוא מאוד ברור אצלנו במשפחה, כאילו משהו ב... אז גם זה הצד של אמא שלי, שזה פשוט, כל מי שחי זה לא מובן מאליו, גם משהו מאוד מאוד מוחלט. מי שעזב את גרמניה, שרד, מי שלא עזב את גרמניה, לא.
זאת אומרת, וזה גם עבר לדור שלכם.
כן. וגם סבא שלי, הוא היה פרופסור לגיאולוגיה בארצות הברית, אבל הוא עזר ממש להקים את תחום הגיאולוגיה בישראל. הוא הביא תגליות הגז בים התיכון, לא קיבלנו את זה אחוזים, לא קיבלנו כלום, אבל כאילו מבחינה גיאולוגית הוא זיהה את המאגרים, והוא האמין שישראל צריכה עצמאות אנרגטית, והוא ממש, וכל מה שהוא עשה בישראל הוא עשה בהתנדבות, וכאילו כל המקומות בעולם הוא היה יועץ, ובארץ הוא עשה את הכל מתוך ציונות, וממש, וגם הצד, וגם אמא שלי, אמא שלי עלתה לארץ בגיל 18, לבד, הלכה ללמוד עבודה סוציאלית, שם ההורים שלי הכירו בחוג לעבודה סוציאלית, סבא שלי מצד אבא, הוא היה מאוד מאוד, הוא היה ציוני נלהב בתוניס, לאבא שלי קוראים ישראל, כי בברית של אבא שלי הבטיחו לסבא שלי שהם עולים לארץ ישראל. כאילו משהו מאוד, מאוד מאוד ציוני, וגם אבא שלי בעצם הוא גדל במעברה, הוא היחיד מהמשפחה שלמד באוניברסיטה, הוא כאילו בכוחות עצמו עשה את כל התהליך.
והוא בחר בעבודה סוציאלית?
הוא בחר בעבודה סוציאלית, שם הכיר את אמא שלי, באוניברסיטה העברית, כן. וגם אחר כך, כשהוא הרגיש שהוא לא מצליח מספיק לעשות בעבודה סוציאלית, הוא הפך להיות מנהל בית ספר, הוא תמיד ניהל בתי ספר חצי מקצועיים, והופך אותם לבתי ספר עיוניים, זאת אומרת משהו, זה הבית שגדלתי בו, למרות שאני חייבת לומר שלא כל האחים שהם חוששה, לא כל האחים לגמרי, כאילו, יש כאלה שהם, יש לי שני אחים בהייטק, שזה סבבה לגמרי, אבל כאילו, אני חושבת שאני גדלתי מאוד מאוד בתחושה הזו של האחריות כלפי מה שקורה במדינה. זהו, אין לי תשובה מאוד, אני מודה שכאילו אתה, אני גם חושבת על זה בעצמי, כאילו, אבל זה מי שאני כנראה.
וזה היה בית של מזרח ומערב באמת?
ממש, כן.
איך זה בא לגמרי. לידי ביטוי?
בהכל. אני חושבת שזה, אני חושבת שלקח לי כמה שנים להבין כמה זה מאפיין אותי, כאילו כמה זה משמעותי עבורי. זה שגדלתי בבית מעורב. את יודעת שפעם קראו לילדים כמונו ילדי בן גוריון. כאילו בן גוריון היה בעד שמזרחים ואשכנזים התחתנו, וחשב שזה העתיד של המדינה.
באמת? לא, לא ידעתי את זה.
ואני ממש...
זה כבר שומעים לך ילדת בן גוריון, זה כבר וואו, מה שומעים לך על הכתפיים.
לא, אבל מצד שני יש בזה איזה תעודת כבוד, אני?
כן.
אני איזה בן גוריון. כן. ואני לא יודע, אני לא יודעת אם כולם צריכים להתחתן עם כולם, זה, את יודעת, לא תמיד זה, אבל אני חושבת שהעניין זה של מזרח ומערב, אני חושבת שזה העתיד של המדינה. אני חושבת שזה נכס שיש לנו. שאנחנו יכולים לדבר בכמה שפות, כאילו שיש בעם שלנו אנשים מתרבויות שונות, זה בעולם הגלובלי זה נכס. לצערי אנחנו לא מספיק חיים בתחושה שזה נכס, ואנחנו עדיין לא, דעתי, לא מספיק שמים את זה על שולחן, לא מספיק חוגגים את זה.
כי יש הרבה גורמים שדווקא עושים את ההבחנה, את ה...
אז זהו, זה גם זה וגם... יש מחקר מאוד גדול של טליה סגיב, ספר שקוראים לו חצי חצי, והיא בעצם הלכה וראיינה כאלה שהם חצי חצי, כמוה, והיא חשבה שכשהיא תראיין, היא תראה אנשים כאלה שאתה חיים בשני התרבויות, מאוד חוגגים את שתי התרבויות, זה מאוד, אני מאוד כזו, אני, כל חתונה ישראלית שתשימי אותי, אני כאילו, אני מכירה את התנועות ידיים, את השפה, את המנגינות, כאילו אני מרגישה מאוד נינוחה. משהו כזה, זיקית כזה. אני כאילו, אני יודעת לדבר את המזרחיות, אני יודעת לדבר את האשכנזיות הקשוחה, אני יודעת איך מתנהגים סביב השולחן.
הרגשת פעם שאת מתביישת במזרחיות שלך?
כן, כילדה, כן.
כן?
כן. כילדה, אני... כן, ברור לי. ברור, זה היה...
למשל, מה? למה ברור?
אז אני אגיד לך מתי הבנתי את זה. אני הייתי באיזה... הייתי בשבת כזו, כסטודנטית, מין שבת כזו, והגיע של, על החברה הישראלית, זה היה בירוחם, והגיע אנריה דן כלב, שהיא פרופסור לסוציולוגיה, הייתה מהקשת המזרחית, ואז היא דיברה על מה עשו למזרחיים בשנות 50, בשנות ה-60, וזה, ואני התווכחתי תמיד, אבא שלי יכול, כל אחד יכול, ואבא שלי, וזה וזה וזה, ואז באיזשהו שלב היא אומרת לי, תגידי, למה יש לך מבטא? ופעם היה לי מבטא יותר, יש לי טיפה, אני לא הייתי מצאה מלב, טיפה טף כזה.
אמריקאי קצת.
כן, קצת, כן.
כן.
אז אמרתי לה, וזה נכון, בעצם לא דיברתי עברית עד גיל 5, כי בבית דיברנו אנגלית, והיינו שנתיים שליחות באנגליה, ו... אז אמרה לי, בסדר, אבל עברו הרבה שנים. אמרה לי, אולי את משמרת את זה כדי שלא תחשדי במזרחיות שלך.
וואו, בום.
כן, בום, לא, אין, לא. את פגשתי אותה שנים אחר כך וסיפרת לה את זה, כמובן לא זכרה את זה בכלל, אבל זה היה אגרוף בבטן, ואני חושבת שזה היה נכון. אני חושבת ש, שמשהו בלהבליט את האמריקאיות, כאילו, זה כאילו היה...
במיוחד התחנכת בבני עקיבא.
כן.
זה שם?
לא, דווקא, אני לא, לא בטוחה, לא יודעת. אני חושבת שזה היה... אני חושבת שהיה, את יודעת מה? יותר מהכל, אני חושבת שזה היה מין נורא נחשב להיות אמריקאית.
גם היה.
כנראה, וכאילו להיות מזרחית זה לא נחשב. אז את יודעת, אני לא בטוחה שזה ממש להסתיר את המזרחיות, כמו להבליט את האמריקאיות, אבל לא משנה. כאילו, יש לי שני צדדים, ודעתי איזה צד אני רוצה שהוא יהיה בולט. ועם השנים, לי לקח הרבה זמן גם לומר לעצמי, אני רוצה להיות... שניהם, לא או-או. ובמחקר של טליה סגיב, טליה סגיב, מה שמדהים, זה שהיא חשבה שכולם כמוה, וגם אני כזו, וגילתה ששמונה מתוך תשעה ילדי בן גוריון כאלה ילדים חצי-חצי, בוחרים צד. את כזו?
כן.
מה את?
אבא אשכנזי ואמא מרוקאית.
ומה את גדלת כ?
אני חושבת שמאוד יהיה... מזוהה עם התרבות האשכנזית.
כן.
את אמרו לך פעם, את לא נראית טוניסאית?
אמרו לי מלא דברים. אמרו לי, את לא נראית, אמרו לי, מזל שהרי אבא שלי היה טוניסאי, אני עזריה. עזריה זה השם שלי מהבית, ונשארתי איתו. התחתנתי עם פרנקל, יכולתי להלבין לחלוטין, להשתכנז לחלוטין, אבל שמרתי על העזריה. ואתת כמה פעמים אמרו לי, בסדר, יש לך מזל, עזריה זה לא איזה בנולו או משהו. כאילו... או שאמרו לי, תגידי, עזריה זה עברות של הלפגוט? או כל מיני, הלפגוט?
כן, כן.
כל פעם שואלים אותי, אני אומרת, עזריה זה עזריה. כאילו, אל תתעסקו איתי. אבל כן, ורוב בוחרים צד, וזה מה שמראה שהחברה הישראלית לא מסוגלת לי, כאילו, היא לא מצליחה לחגוג את זה.
אבל למרות שאני כאילו יכולה מאוד להזדהות עם השימוש לפעמים, הזיקית הזו שדיברת כן. עליה, שדעת גם לפעמים מתי להבליט את זה, איפה זה כן. כאילו איזה, לנוע קצת כן. בין הדברים.
זה יתרון ענק לדעתי. כן. עכשיו, תראי כן. לעצמך מדינה, שזה בעצם המדינה שלנו, שיודעת לנוע בין הזהויות, ויודעת לדבר עם ערב הסעודית, ויודעת לדבר עם גרמניה, בסדר? או עם טוניס וארצות הברית, או... עכשיו, זה מה שיש לנו, ואנחנו לא מצליחים כאילו להנות מזה ולחגוג את זה. אנחנו במאבק סביב זה, אתה יודע, זה כאילו המדינה צריכה לזה טיפול, ולהכיר במגוון שיש בה.
לא, אני גם מרגישה שמ-7 באוקטובר, אני גם באיזשהו כן. אופן התעוררתי, ובנתי שאני חיה במזרח התיכון, משום מה עד עכשיו, חשבתי שאני חיה איפשהו באירופה. קצת, כן.
אני חייבת...
קצת, כן.
את יודעת, אני חלק מקבוצה שקוראים לה MENA 2050, שזה כאלה, כאילו Middle East and Northern Africa כזה, שכל מיני דמויות מהמדינות, וזה ממש עיראק, כאילו מדינות מאוד מגוונות, שנפגשים בזום, ומדי פעם גם פנים אל פנים, ואני רוצה לחגוג את זה שאני מהמזרח התיכון. תקשיבי, זה ערס הציוויליזציה. ארץ ישראל,
זה גם ככה.
אז זה באמת ככה, בואו נחגוג את זה. אני חושבת שבסוף כשאתה נותן כבוד למקום שממנו אתה מגיע, יש לזה המון המון כוח.
כן. יש לך 4 ילדים.
נכון. 3 בנות ובן. כן.
ואיך זה בבית?
הם גם, הם יודעות שהם רבע מזרחיות, הם כל פעם צוחקות שהם מזרחיות בלי, אבל הם תודעה מזרחית.
הם גם פמיניסטיות.
ברור, כן. כן, פמיניסטיות, פמיניסטיות דתיות, עולות לתורה, יודעות לקרוא בתורה. לא, איך הן אומרות לי, זה ויקום המלפפון והקטע גנן. אמא, זה נורא מביך שאת לא יודעת לקרוא בתורה. עכשיו, זה, את יודעת, אנחנו עשינו מאמץ מאוד גדול להיות בבית כנסת כזה, לוודא שהן לומדות. אנחנו דור מדבר, הדור שלי. אבל כן, הם, כן, הם מאוד גאה בילדים שלי, ברור,
בלי הנערה. ותחילה דרכך הציבורית, איפה היא התחילה? איפה את יכולה לסמן את זה?
אני, תראי, את יודע, אני כאילו יכולה לספר מתי היה אכפת לי מהמדינה, בסדר? וזה אני חושבת שממש, כאילו מגיל מאוד צעיר, היה לי מאוד... ארגנתי בכיתה, מה זה, אהבה, התנדבות אצל זקנים, הלכנו, כאילו אני אומרת, היום בחיים לא נותנים לילדים להיכנס לבתים, באנו להתנדב, דברים כאילו עזועים, היום אסור מבחינת ביטוח וזה, אבל כאילו ארגנתי ילדים בכיתה, והלכנו להתנדב. ואחר כך הייתי מדריכה, בבני עקיבא, מדריכה של עולים מאתיופיה, בכיתה ח'. וכאילו תמיד הייתי כזו, את יודעת, אולי זה היה בכיתה ט', לא, כן, לא, חת, לא משנה, תמיד הייתי כזו, כאילו הדרכתי בבני עקיבא מלא זמן, והייתי נורא, כאילו, מאוד מאוד...
את יודעת, אבל ששאלתי אותך על מאיפה זה בא, אז אמרת, גדלת בבית מאוד נכון. ציוני מאוד זה, ויש פה עוד משהו, זה צורך ורצון נורא להוביל. להוביל, ליזום, לייצר כן. מציאות, זה לא רק תודעה ציונית.
נכון, וזה... זה לא רק להתרגש מהדגל, נכון. וזה... זה לעשות, זה תיקון עולם.
כן, ומזה מאיפה בא?
תראי, מה שסיפרת לך גם על המשפחה שלי, זה כולם אנשים שעשו. כאילו, הם... זה לא רק היה מין מחויבות, זה גם עשייה. כן. כאילו, אני לא יודעת, אני מודע שזה הדבר שהכי ממלא אותי. אני חושבת שהתחושה הזו של האחריות לעולם, להשאיר אחרינו עולם טוב יותר, זה משהו שמאוד מניע אותי.
ואת מובילה. הרבה כן. פעמים את בראש, את... כן. ואיך זה, איך החוויה הזאת של לקחת מקום, להיות מספר אחד, בעולם שלא כל כך פשוט, בזירות שהן לפעמים מאוד מאוד גבריות?
זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. יש לי הרבה מה לומר על זה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל.
אני רק יכולה להגיד שמיד הבנת על מה אני מדברת.
מיד הבנתי, ברור. אני אספר לך כמה דברים קטנים, אני לא יודעת אם הם יבירו, אבל אני הייתי חברת מועצה בגיל 30, ועמדתי בראש סיעה, סיעה שבעצם באתי לכמה חברים ואמרתי להם, בואו נקים סיעה. די הזיה. ואז חברנו לעוד רשימה, שנבחרנו והייתי ב... בקואליציה.
ו... של העיר ירושלים.
של העיר ירושלים, כן. כן. זה צריך הרבה קולות כדי לבחר בירושלים. בסיבוב השני גם רצתי לבד, לא עם עוד סיעה, וקיבלנו 17,000 קולות. זה כאילו, זה המון אנשים.
מה, זה המון עבודה שלך.
כן.
זה המון לחטט רגליים, נכון?
כן, כן, המון, המון, המון. כן, המון, המון. אני, גם אין לי בעיה לעבוד, אני אוהבת לעבוד. אין לי בעיה עם זה.
טוב, יש לך מקורות מגרמניה.
לגמרי, תדעי לך שזה מדהים כמה זה, כן, זה מין כאילו משהו פנימי ש... כן, שקשה להסביר אותו, הוא לא נראה שהוא תמיד כל כך טוב, אבל כי יש בו גם צדדים, יש בו גם חסרונות, אבל...
בקיצור, נבחרת?
אז נבחרתי, באלף נגיד, מאוד קיארתי את עצמי, נגיד, אני אתן לך דוגמה. ממש, כאילו הבנתי שאסור לי להיות יפה, אסור לי להיות סקסית, כאילו אני צריכה, והייתי צעירה.
ואת יפה.
תודה. אבל את מבינה, כאילו הבנתי...
מה זאת אומרת, קיארת עצמך, איך זה?
הייתי עם משקפיים גדולות, הייתי, לא סידרתי שום דבר, לא סידרתי, כאילו ממש... כן.
למה, כי מה?
כי הבנתי שבדיוק האישה במקומות מאוד גבריים, והפחד הוא שכאילו התייחסו אלייך בתור איזה...
אובייקט?
אובייקט, כן. זה נורא בקלות קורה. תראי, נשים בעמדות מנהיגות, הן מהר מאוד, הן או ביצ'יות, או נכון? או כאילו האישה ליד הגבר, או אין לנו אפילו הרבה מודלים מנהיגותיים של נשים פשוט כנשים. אין לנו כמעט. אנחנו, בגלל שאנחנו כאילו המין השני, המין האחר, אז אנחנו תמיד ביחס. מה שמר מאוד, הפכתי את עצמי, זה לאימא. כאילו לא רצית להיות, לא הילדה הקטנה, מה שיכולתי להיות מאוד בקלות, לא הכאילו הצעירה הסקסית הזה, כאילו, תחשבי מה היו המרחבים האפשריים מבחינתי, ואני מדברת לך גם על 2008, דברים כן השתנו מאז, אבל כאילו הבנתי שאין לי, לא היה לי אפילו דגם בראש, למי אני יכולה להידמות, כאילו היה את, מבינה, כאילו, כן היה הילרי קלינטון בכלא, אבל כאילו, אבל גם הילרי קלינטון, אז היא יודעת, הייתה מאוד אשתו של, כאילו אין, באמת לא היו הרבה דגמים. אני חושבת שהיום יש הרבה יותר, לא יודעת הרבה יותר, אבל יש יותר. אבל כאילו לא יכולתי, היה לי מאוד קשה.
זה ממש מעניין. אז כאילו בחרת להיות האימא?
האימא, כן. אז גם כאילו עסקתי בנושא של הורים לילדים קטנים. קודם כל ילדתי פעמיים בקדנציה הראשונה, בעירייה. עשיתי קוזן בהיריון וקוזן אחרי לידה. ופשוט בחרתי בה, זה היה המסלול. כאילו האימא ידעתי שזה משהו שכשגברים נכנסים לחדר, הם כאילו רואים אישה סביב השולחן, מה הם מסוגלים לדמיין? מה הוא לא מאיים מדי? הייתי צוחקת שכאילו גברים, הרבה פעמים נגיד מבוגרים יותר, נכנסים לחדר, רואים גבר צעיר בעמדת מפתח. אז אומרים, זה כמוני לפני...
כן.
וגבר מבוגר נכנס לחדר, רואה אישה צעירה, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה זה? זה לא אני פעם, גם לא אשתי פעם. גם לא... מה זה? אימאלה. כאילו יש בזה רגע נורא מפחיד, גם זה... אז זו הייתה הדרך שלי. זה היה מאוד קשה, גם ירושלים, שמון חברי מועצה חרדים, הם לא יושבים ליד נשים, חלקם, בוועדת תכנון ובנייה, כל הזמן היו הודפים אותי, כאילו, כי הגברים החרדים לא הסכימו לשבת לידי. עכשיו, הם לא הסכימו שאני יושב ליד היור בראש השולחן, פשוט איפה שהייתי יושבת, כל פעם היו דוחפים אותי עוד כיסא הלאה. עכשיו, פוליטיקה זה כמו נדלן, למיקום יש המון משמעות, בסדר? ובאיזשהו שלם, אני אמרתי, אני לא מוכנה לזה, כאילו, ואז הושיבו אותי בזווית ליד היור, שזה גם עמדה קצת משפילה כזו.
איך התמודדת עם זה, עם כל ה...
תקשיבי, זה כל הזמן, כל הזמן מרפקים, לא לוותר. את לשנייה ממצמצת, את אפילו לא ממצמצת, את לשנייה כאילו נושמת, ואת מגלה שאת בקצה השולחן. או שמישהו אומר איזו אמירה שהיא הטרדה מינית, כאילו... זה גם, זה באמת, זה היה לפני מיטו.
כן.
וזה היה...
כל הזמן הקטנה.
כל הזמן הקטנה, כל הזמן מאבק, כל הזמן לתפוס מקום, כל הזמן לא לוותר, כל הזמן...
אז איך הצלחת להחזיק את את המישן, את הרצון שלך לתיקון עולם? הרי הייתי... בסוף זה שדה מאוד קשוח.
מאוד קשה, כן. מה שהכי ממלא אותי, הייתי הולכת ומסתכלת על ילדות משחקות בגינה. זה כאילו היה, זה מה שממלא אותי. כאילו לראות אותם, לומר, אוקיי, הם, כאילו מה שאני אעשה עכשיו, להם יהיה קל יותר. כאילו, זה אחריות לדורות הבאים, כי אני מתרגשת, אני את שנייה אנשום, ואני חושבת שאני כאילו באמת, אני באמת חושבת שזה העניין. יש לי חבר ממש טוב, היום אנחנו חברים טובים, שנו ביחד באיזו תוכנית מנהיגות, והוא כל פעם שהייתי אומרת משהו, היורד עליי, אז לא היינו חברים, היורד עליי, עוקץ אותי, כאילו היה מן הגבר המאוד מצליח כזה, ואני כאילו האישה המצליחה, אבל הוא לא היה מסוגל לסבול את זה, והוא היה ממש יורד לחיי. ולפני כמה שנים, כשהוא היה בן 40, לא יודע מה, הוא פתאום הרים עליי טלפון, והוא אומר לי, אני ממש רוצה להתנצל. את לא על מה? אז הוא אומר לי, הייתי... כאילו, מילה, לא משנה, לא, אסהול כזה, לא זוכרת איך הוא בדיוק אמר את זה. הוא אמר, אני כל הזמן ראיתי אותך, ומה את מלחמת? זה נקיד, מה, לא, שתשב. ואז הוא אמר לי, כן, הבת שלי, נולדה לי בת, הבת שלי גדלה. ופתאום הבנתי שכל המלחמות שלך זה בשבילה. אנשים שרואים אותנו, שהכירו אותנו אז בקבוצת מנהיגות, הם נורא מופתעים שאנחנו כאילו בקשר טוב, כי זה היה ממש, היה עוקץ אותי בלי סוף. אני אומרת, אם רק גברים היו נולדים בני 40, עם ילדות, אבות לבנות, אז יכול להיות שהעולם היה קל יותר במובן הזה.
וחזרת להיות יפה.
בגיל 40. באמת.
כאילו...
זה היה ביום הולדת 40, אמרת לעצמי, זהו, עכשיו כבר אפשר.
וזה לא, וזה היה לך בסדר. כן. הרגשת שזה לא מחבל כן. לך, את לא, לא מאוימת מזה.
לא, זה בסדר. זה בסדר. אני... די, גם באיזשהו שלב את כבר לא... את כבר לא הילדונת. את כבר לא... זהו, כבר... איך אמרה לי, הייתי באיזה כנס ויצא לדבר עם שרת החוץ של, נראה לי, קרואטיה לשעבר. היא כאילו, היינו באיזה כנס על דמוקרטיה, משהו, לפני כמה שנים כבר. ואיכשהו דיברנו, מישהו חיבר בינינו, סיפרתי לה את הסיפור, אמרה לי, את נורא צעירה, עשית דברים נורא נורא צעירה. היא אמרה, תקשיבי, כשאת קצת יותר מבוגרת, זה הרבה יותר קל. כשאת צעירה, אומרים עלייך ילדה.
מיידלה.
אומרים, כן, זה. כשאת יותר מבוגרת, מה הדבר הכי גרוע שיגידו עלייך? דודה.
זה ממש גרוע.
דודה, זה דודה, בסדר. זה לא מפחיד. אני גם מאוד אוהבת את האחיינים שלי, אז אני בעיה עם זה. אבל אני חושבת שזה... זה סוג של מלכודת. זה כאילו הנכסים שיש לנו הם בעצם... כאילו, הם בעצם בנויים ככה שאנחנו הרבה פעמים יכולות להיפגע מהם. כאילו, אם את יפה, את יכולה להיפגע מזה, אם את חכמה, את גם יכולה... כאילו, כל דבר שאת טובה בו, הוא בעצם... הסיטואציה החברתית מובנית ככה שאת בעצם יכולה לשלם עליו מחיר.
ואת מרגישה שעברנו דרך במובן הזה? בזירות האלה שאת כן. מסתובבת בהן?
כן, לגמרי. קודם כל, Me Too זה מתנה ענקית שהעולם קיבל. ממש. אני חושבת על דברים שהעיזו לומר לי כשהייתי חברת מועצה, כאילו ב-2008, 2009, 2010, כאילו, דברים שהיום אף אחד לא היה מעז. כאילו, בשניות זה היה, בשניות, זהו. כאילו, אנשים היום משלמים אחרים מאוד כבדים על זה.
ואיך קפצת בעצם הזירה הלאומית, הארצית?
אז היו כמה הצעות עוד קודם,
פנו
מאוד
אלייך?
לא רציתי, כן, פנו אליי. הייתי כאילו, הייתי כאילו מין כוכב עולה כזה, והייתי מוכרת, וגם ניהלתי המון מאבקים נגד הדרת נשים, וזה, וכאילו היה זה, ופנו אליי, ובהתחלה מאוד לא רציתי, וממש כאילו אמרתי, אני נשארת בירושלים, ומה פתאום בירושלים, ואז בקדנציה השנייה, עוד שנכנסתי עם יותר כוח, והייתי סגנית ראש עיר, הבנתי שברקת הוא היה אז ראש עיר, הבנתי שהוא לא ייתן לי לעבוד. אני בזמן חשבתי שזה אישי, מסתבר שהוא לא נתן לאף אחד לעבוד, רק אחרים פשוט...
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיש, תראי, המבנה של השלטון המקומי הוא מבנה מורכב, לראש העיר יש המון המון סמכויות, הרי מצבים בשני פתקים, אז ראש העיר יש לו המון כוח, ויש ראשי ערים שמשתפים פעולה עם החברי מועצה, ונותנים להם מקום, ולהפך רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, ויש הרבה שלא עושים את זה. ואני באה לעשות, אחרת זה משעמם אותי, אנחנו, וזה, אני, כאילו, לא התאים לי. ואני חשבתי שזה בגללי. אז גם אמרת לעצמי, אני אעבור לזירה ארצית, ויהיה מישהו במקומי, כאילו, גם זה הגבר, שהיה מספר 2 אצלי, ואמרתי, יכול להיות שזה, כאילו, היה לי יותר מדי, גם, יותר מדי, דם רע כזה, בני לבין ניר ברקת, יותר מדי מאבקים, יותר מדי, אז אמרתי, אולי זה, את יודעת, תשחרר, ו...
אבל גם זה שאת לא פוחדת מקונפליקטים. גם יודעת להגיד כנגד, ללכת ממש כנגד הרוח.
כן, אני, אתה יודע, את שואלת שאלות טובות, ואני מודה שאין לי עליהן תשובות מאוד טובות. כאילו, אני גם שואלת את עצמי לפעמים את השאלות האלה. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד בז עליהם, זה כשאנשים מתעמתים עם מי שקטן מהם. כאילו בריונות, זה ממש, זה אחד הדברים שהכי כאילו, ואז מצד שני, לא חייב, אני מתעמתת עם מי שגדול ממני, כאילו, זה לא, לא חייבים בגלל זה להתעמת עם מי שגדול יותר, אבל אני כאילו, בריונים זה קבוצה שמאוד מאוד קשה לי איתם, מאוד, זה ממש,
אני... אבל אתה יודע, צריך גם אומץ וחוסן ו... זה לא פשוט. אפשר פשוט לפעמים להרכין את הראש או לעבור כן. הלאה, או לעבור מקום.
כן.
זה לא פשוט.
לא. אוקיי, נכון. כאילו... נכון, ואני נלחמת, נכון. זה... אני לא... אין לי תשובה מאוד טובה לזה.
אז בעצם קפץ באמת לזירה...
נכון, הארצית.
הארצית, שזה גם ממש מפחיד, והפוליטיקה היא כל כך, לפחות לאנשים כמוני, נראית כל כך זירה רוויית יצרים נכון. וכוח, ו... לא יודעת, שאין בה גם איזשהו... אני לא מאמינה עליהם.
אז זהו, אז אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, זו זירה עם יצרים וכוח, אבל את יודעת, אני לא מכירה זירה שהיא בלי יצרים וכוח. ולפחות בזירה הפוליטית, המאבק הוא שווה את זה.
אוקיי.
כאילו בזירה הפוליטית, מה
בגלל
ש...
בגלל ההשפעה.
והיכולת לעשות טוב בעולם, היא בלתי נתפסת. באמת, זה נס. זה, קודם כל, גם נדבר שנייה בזירה המקומית, כאילו, אני השפעתי על חיים של כל כך הרבה ילדים. דיברנו על הילדות בגינה, השפעתי על חיים שלהם. אפשרתי להורים לבלות יותר זמן עם הילדים, אפשרתי לילדים להיות במערכות טובות יותר, הקמתי בתי ספר, כאילו, תקשיבי, זה מדהים הדברים מדהים. האלה. זה באמת מדהים.
זה אז... מאוד מתגמל.
כן, זאת אומרת, אז תמעט לצורך בסדר.
כל מה שדיברנו בדיוק. עליו, יש משהו כל תקשיבי, כך מזין.
זה החיים, זה הדבר.
כן.
ולי זה עושה מין היי כזה, ממש. כן. כאילו,
אני כשמת... פשוט עכשיו יותר מבינה.
כן, זה הסיפור. ובכנסת, אז נכון, זו זירה פסיכית. אבל תקשיבי, כל הילדים במדינת ישראל אוכלים אוכל בריא בצהרונים. בכל הצהרונים של מדינת ישראל, זה חוק שאני חוקקתי. זה עבודה של שנתיים. וזה מדהים. אבות יכולים לחלוק ב... שניתית שם מחופשת לידה לתקופת לידה בהירות, כי זה לא חופשה, זה לא נדבק, אבל לא משנה. אבל אבות יכולים לחלוק בתקופה הזו, אבות יכולים להיות בבית עם התינוק. היה עוד קודם, הייתה חקיקה כזו, את זה לא המצאתי, אבל שיניתי את השיטה, וגיליתי שאף אחד לא מנצל את זה, כי זה היה בנוי בצורה לא רלוונטית, לא אפשרית. ואתה, וזה משנה לאנשים את החיים.
גם ראיתי שאת העלית את ימי החופשה.
נכון, מ10 ל-12. שזה וואו. זה היה מלחמת עולם. זה היה מלחמת עולם. זה שנתיים של עבודה.
בואי רגע נעצור, זה הישג מטורף.
זה הישג מטורף, כן.
מבחינתי את יכולה לצאת לפנסיה עכשיו.
אבל תקשיבי, אז את מבינה? אז מה? אז קצת לריב, כאילו, בואי, ברוב הארגונים אנשים, הם לא רבים באופן חזיתי, הם עושים, תוקים סכינים מאחורי הגב.
לא, אבל נדמה לי שבזירה הפוליטית זה גם ממש מסוכן כבר.
נכון, זה מסוכן. נכון, היו מצבים שאני ידעתי שעשו לי אבוש. כמה פעמים עשו לי אמבושים, וכמה פעמים הצלחתי לחמוק, וכמה פעמים חטפתי. והציבור לא מבין. את גם לא יכולה להסביר לו שזה אמבוש, וזה לא אמיתי, וזה שקר אחד גדול, ואין לך...
את יכולה לתת דוגמה, ואיך התמודדת עם זה?
אני יכולה לתת דוגמה, כשילדתי את ביתי, בעודי בבית חולים, מפלגה אחרת בעירייה, הפיצה עליי שמועה לא נכונה. והתקשרתי ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא נכון. הם התקשרו אליי, חשבתי שהתקשרו לומר מזל טוב, ואמרו לי, תקשיבו, אנחנו מוצאים את ההודעה הזאת, אמרתי להם, אתם יודעים שזה לא נכון. ואמרו, אנחנו רואים את זה אחרת, יודעת, זה תמיד, מה זה רואים את זה אחרת, מה אתם רואים את זה, יש נכון ולא נכון. וזהו, וזה דבק. ואני שנים הייתי עסוקה בלהדוף את זה. אני הייתי בבית חולים אחרי לידה. כאילו כמה אין שפל, זה לא חמלה, זה שפל. עכשיו, מי שעשו את זה, את יודעת, אין לי כוח לדבר על, מי שעשו את זה נחשבו ילדים טובים, מנהיגים, עתידיים, עשו את זה בגיל 20 ומשהו. עכשיו, אני אומרת, אלה אנשים שאסור להם להיות בפוליטיקה, כי בגיל 20 ומשהו הם מתנהגים ככה, אני לא רוצה לדמיין מה יקרה כשהם יהיו קהים כבר. זה דברים באמת... גועל נפש, ולפעמים הצלחתי לברוח מהכדור הזה שראיתי אותו מגיע, ולפעמים לא הצלחתי, הייתי אחרי לידה, לא הצלחתי. היו עוד דברים, אנשים אומרים דברים, אבל אני כן יכולה אמר, וזה אני מרגישה, אני בת 46, עוד בת 47, וכן משהו שלא ידעתי לפני 10 שנים, לאמת יש כוח, כאילו, גם כשזה נראה שמטנפים עלייך, בסוף זה, באותו רגע, באותו רגע תשלמים מחיר מאוד כבד, אבל אחר כך זה ייעלם. כאילו בסוף למה שאת עושה, לאמת שאת עושה יש כוח. זה כאילו הפוך מה שכל היוצאים האסטרטגיים אומרים, נכון? כי אומרים, כן. זוכרים רק את הדבר האחרון, בסדר, אולי זוכרים רק את הדבר האחרון, אבל כשאת תעשי עוד דבר טוב, ישכחו את כל השקרים שאמרו עלייך, בזכרו את הדברים הטובים שמקודם. ואני חטפתי המון, המון, באמת, כאילו, כמות הדברים שאמרו עלייך. את מרגישה עליי. שהיה שלב כזה שאמרת שאיבדת את התמימות?
ומה זה עשה לך בתת בקשר לאמונה באדם?
אז אני החלטתי לא לאבד את התמימות, זו החלטה מודעת. זה לא לגבי כל דבר בחיים. זאת אומרת, תראי, בזירה הפוליטית, אני לא רואה בעיניים. אני לא רואה בעיניים, באמת. אני גם ידעו, אני מאוד קשוחה. אני כאילו הגעתי ל... אני זוכרת שהייתי אומרת שבכנסת, זה כמו כלא, כל כמה זמן צריך ללכת מכות ולנצח כדי לקבל כבוד. ולא היה לי שום בעיה ללכת מכות ולנצח, כאילו, שום בעיה. ואת יודעת, דברים שהאמנתי בהם, יודעת, להפיל חוקים, חקים חרדים שניסו לקדם חוקים נגד נשים, הייתי נאבקת בהם, בלי, באמת בלי לראות בעיניים, ומפילה להם חוקים, וכאילו הייתי בקואליציה, זה כאילו מאבקים פנים קואליציונים, וזה היה ידוע, שאני קשוחה, ושכאילו, זה היה ידוע, ידעו שאני עושה צרות, ולא היה לי שום בעיה עם זה. אז נגיד עכשיו בעוגן המשפחות המילואים, כאילו אני מרגישה שאני עושה הבחנה בין המערכת הפוליטית, ששם, את יודעת, קשוחה, לא רבה, לבין הציבור, העם.
זה ממש ככה.
כן, ועם העם, אני חושבת שבאמת צריך לפעול במלוא הרגישות, ומתוך אהבה, ממש. ונגיד בעוגן למשפחות המילואים, אנחנו ארגון שמוסס המון על אמון. ואני כל הזמן אומרת לצוות, יכול להיות שמדי פעם עושים לנו איזה תרגיל או משהו. בסדר, אני אומרת להם, המחיר שאנחנו נשלם, אם אנחנו נחשוד בכל אחד, בגלל שאחד ללא יודעת מה עשו עלינו סיבוב, הוא לא שווה את זה. הדרך היחידה שארגון כזה יכול להצליח, זה אם יש המון המון אמון. אתה אפילו להגיד לך יותר מזה, הייתי עמיתה במכון מנדל למנהיגות חינוכית, הייתי בבית ספר, והיה לי אחד הדברים שבזמנו כל הזמן דיברו על מערכת החינוך בפינלנד. מערכת החינוך הפינית היא מאוד טובה, והלכתי ללמוד אותה. אמרתי, בוא נבין מה הם עושים שם שאנחנו לא יודעים לעשות פה. ועלו כל מיני דברים. הדבר שעלה הכי חזק זה אמון. מערכת מבוססת אמון. הילדים סומכים על המורים, שסומכים על ההורים, שסומכים על משרד החינוך, שסומכים על התלמידים, כאילו כולם נותנים אמון. וזה, א', זה הפוך מהמערכת שלנו, שכל זה בודקת, מבקרת, מודדת, שואלת, מתחקרת, זה תפסים, תפסים. זה פשוט מפנה המון זמן לעשייה עצמה. וזה מאפשר איזה מין לב פתוח שמאפשר לעשות טוב. ואני אומרת שוב, אני יודעת בעוגן, מאוד יכול להיות ש... את יודעת, יש את השוליים.
אבל בואי נחזור רגע אחורה. קמת אחרי השבעה באוקטובר.
כן.
תספרי רגע על הדבר הזה, למי שלא מכיר את העמותה הזאת.
אז זה קורה בשבעה באוקטובר. הסיפור הוא שכשאני הייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, זה היה בימי צוק איתן. אבל הסיפור מתחיל עוד קודם. אני נשואה לי לשיב, שהוא היה בפלסר 7. ואז הוא היה במילואים, ביחידה שלו במילואים. והוא עשה המון מילואים. המון מילואים. עכשיו, תחשבי עליי, אני בעצם מההתחלה עובדת בעבודה מאוד תובנית, לא משנה באיזה תפקיד. והוא עושה המון מילואים. ואנחנו מגדלים ילדים, והרבה מאחריות על גידול ילדים מוטל על כתפיו. כאילו, זה לא שאני גידלתי את הילדים, והוא היה יכול ללכת למילואים ולא הייתי מרגישה את זה. לא, זה היה מאוד מאוד מורגש. הייתי מארגנת את הטבלאות, מי יבוא, מתי, איך אני ארגן, איך אני זה, הכל היה, את יודעת, מתקתק את זה. ואז מגיע צו 8, אין טבלה, אין כלום. והוא הולך, ואני צריכה לבד. ואני זוכרת שהייתי אומרת לאנשים, תקשיבו לי, אני אומרת, אנשים לא נשואות, תקשיבו לי טוב, תתחתנו, או עם זקנים, או עם עולים חדשים, המילואים עליי, אי אפשר איתם, ממש, הייתי ממש, המילואים עולים באמת מאוד קשים, מאוד מאוד קשים,
וגם... אז את ממש מבינה מה עוברות אנשים.
זהו, ואז בצוק איתן, רגע, אני אגיד עוד מילה, שלא נתנו לי לשיב להשתחרר ממילואים, הוא עשה המון שנים מילואים, כי הוא ידע לעשות את טבלת הצדק, הוא בן אדם מאוד טוב כזה, וכולם סמכו אליו, וידעו...
יצר אמון.
כן, בדיוק אמון. ידעו שמה שהוא כותב זה בטוח, כאילו לא עשו סיבוב על אף אחד, כאילו זה הכי הכי הוגן והכי נכון שיש, ולכן לא שחררו אותו, כי פשוט לא יכלו לוותר כאילו זה שסומכים עליו לטבלת צדק, וזה קטע כי הייתי היום ביום של שקמלר, שקצין מילואים ראשי על הנושא של מילואים, ואחד הדברים שהיו היה במצג הזה, טבלת צדק, כמה זה מייצר סטרס אצל המילואים ניקים, כשהטבלת צדק לא טובה. אז הוא עשה שנים מילואים, ואז בצוק איתן, דעת, היה מיד גיוס של הרבה מילואים ניקים, וטוב, לא כמו השבעה באוקטובר, אבל עדיין, ומלחמה, מבצע, וכולם מיד אומרים, נכין חבילות למילואים ניקים, והמפונים, וגם אז היו מפונים, שוב, לא כמו הפעם, ואני אמרתי, רגע, מה עם משפחות המילואים? כאילו, אתה...
ואז לא דיברו על זה.
לא. שנים, היו אומרים, מילואים זה עושה לי צמרמורת, כאילו, ממש, זה היה לי אימה, מילואים. ואז אמרתי, מה עם משפחות המילואים? והקמנו בלשכה שלי, בעירייה, קראנו זה מוקד סיוע למשפחות המילואימניקים, ופשוט עשינו מלשינון, כאילו צריך להדכן מי משפחת מילואים, ורשימה מי רוצה להתנדב, והרמנו מפעל פסיכי. ובדיוק אותו דבר, אוכל, בייביסיטינג,
הסעות.
כל מה שצריך, כל מה שהם צריכים, כל מה שמשפחות צריכות, והיו לנו מלא מתנדבים, מלא. ועזרנו ל-500 משפחות, במשך זה 6 שבועות בערך, 4-6 שבועות, וזה נגמר. והיינו כמה נשים, היינו בכלל, העשייה שלי בעירי הייתה מאוד נשית באופייה. היו גם גברים, אבל היינו מאוד, מאוד, כאילו ראינו את הצרכים של נשים, של נערות, של ילדות. אז זהו, ואז כשנגמרה המלחמה, יצרנו את המודל הזה, והלכנו לקצין מילואים ראשי דאז, והלכנו למשרדי ממשלה, והלכנו לזה, וניסינו להסביר למה נורא נורא חשוב להקים את זה בכל הארץ, אף אחד להבין מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם. כאילו זה היה...
שאתה יודעת, אנחנו, על מי את מדברת?
אז זהו, אז היינו אז כמה נשים שהובלנו את זה, וכשפרצה המלחמה, הרמתי טלפון לנשים שהיו איתי, אני כאילו, אתה יוצא החג, ואני לא פתחתי טלוויזיה במהלך החג, כאילו, ידעתי שקורים דברים איומים ונוראים, ידעתי שיהיה לי איך לעזור, אני לא בתפקיד ציבורי, כאילו, מלא הוקפצו סביבנו, ואנשים שלא היה להם ממד באו להיות אצלנו בבית, כאילו, אבל לא, כאילו, ואז בסוף החג פתחתי את הטלוויזיה, ואני זוכרת שראיתי את נתניהו אומר שגיוס מילואים, הוא אמר שיש גיוס מילואים מסיבי, ושפרצה מלחמה. עכשיו, המילה מלחמה, זו מילה שאומרת שיש עלות תקציבית. למה קורה לכל דבר מבצע? כי מבצע, ההגדרות של הפיצויים הם הרבה יותר מצומצמים. ומלחמה זה משהו אחר. ואני זוכרת שהוא אמר מלחמה, ואמרתי, הוא אומר מלחמה? כאילו, וואו. ואז חככתי בדעתי מה לעשות, עם כאילו להקים שוב את המוקד, בעודי חוקכת בדעתי, מי שכותבת לי בפייסבוק, תגידי רחל, גם הפעם את הולכת להרים את זה? כי פעם שעברה זה נורא עזר לי, ואז הייתי עם ילד ראשון, והיום עם ילד רביעי, וזה וזה. אתה עושה, אוקיי, די, אם כבר זה, אז לגמרי.
אבל זה לא מדהים שעוד, כאילו, השבעה באוקטובר, לקח זמן בכלל לעכל את האירוע הזה, ואת כבר מיד ידעת והתחלת לעשות.
א', אני חושבת שאני יותר טובה בעשייה, גם עשייה מרגיעה אותי, זה הדרך התמודדות. וזהו, ואז כאילו ברגע שאני זה, אני מרימה טלפון לכמה נשים שהיו בסיבוב הקודם, רחל אישורתי, אליחיאלי, ועוד שתיים, תמר ברודי, שהיא הבן זוג שלה מכפר עזה, אז היא הייתה עסוקה בכפר עזה וזה, ועוד מישהי שגם לא הייתה בארץ, משנה, ואז אני פונה לי אליחיאלי, ורחל אישורתי, אמרת להם בואו נעשה, ואנחנו בעצם מתחילות את התהליך, ואז חברו עוד ועוד נשים, ארגון בעיקר נשי. היום אנחנו עוזרים ל-20,000 משפחות ב-600 יישובים ברחבי הארץ, סדר גודל של 15-17,000 מתנדבים, לא כולם רשומים. זה ארגון הכי גדול שאי פעם ניהלתי. ארגון ענק.
והכל בהתנדבות?
אז אנחנו בערך 5 מקבלי שכר, 5-6 תלוי איך סופרים, בעצם זה מערך התנדבותי, כן. זה לא מערך שהוא, הוא לא סוסטיינבילי אם זה יהיה בשכר. זה לא, אי אפשר בכלל להחזיק את זה. יש למעלה מ-400 מנהלות יישוביות, כאילו נשים שמרכזות פעילות ביישוב.
ואם שמעת איזושהי אשת מילואימניק או, או גבר שאשתו כן. הייתה במילואים, איך ניגשים אליכם, איך
פונים? אז פשוט כותבים העוגן למשפחות המילואים.
ונרשמים?
זה, כן, יש לינק, נרשמים.
ואתם בעצם אתם את כל הסיוע הפונקציונלי.
כן, כן, זה הקטע שלנו. הסיוע הפונקציונלי זה אחד, ושתיים זה פעילויות בחגים. זהינו שבחגים...
נכון.
כן, חגים זה רגע מאוד קשה, זה שובר שגרה, פתאום את מרגישה לבד, אז תמיד בחגים יש משהו.
אז מה אתם עושים? פעילויות?
או פעילויות, או איזה, אנחנו קוראים לזה חיבוק לחג, אז או פעילות, או איזה צ'ופר, כאילו תמיד משהו, זה המנהלות היישוביות מרימות מתקציב שמקבלות מאיתנו ומוצאות שותפים, כי זה תקציבים קטנים בסוף, זה ארגון כל כך גדול, שבאמת זה אופרציה ענקית, ואני חושבת שיותר מהכל, זה פשוט, זה גם העזרה הפונקציונלית, אבל גם שידעו שרואים אותם.
לא, ברור. ברור שזה היבט רגשי.
מאוד גדול.
בסוף, את יודעת...
תדעי לך שזה לא... אני חושבת שזה באמת שניהם, ממש. גם זה וגם זה. ועכשיו, בדיוק הגעתי מיום שאמרתי שקצין מילואים ראשי, והצבא בנה מודל רשותי, שבעצם... אנחנו חלק מהמודל, זאת אומרת, יש את הצבא, הרשות המקומית, והעוגן למשפחות המילואים.
זה וואו.
זה באמת וואו. קודם כל, אני אגיד וואו, בעיניי זה וואו על הצבא. המלחמה הזו שינתה את פני הצבא לטובה. אני לא מאוד מכירה את הצבא, אני מודה, אני הייתי מורה חיילת, הייתי אמנם חברה בוועדת חוץ וביטחון, אז כאילו ראיתי את זה מהזווית השנייה, אבל כאילו היום יום הצבאי אני לא פחות מכירה. אבל אני חושבת שהעניין הזה שפתאום
ההבנה.
גם ההבנה, אבל אני רוצה לומר יותר מזה, אני חושבת שההדלתות האלה שנפתחו מארגון מאוד מאוד בירוקרטי, פתאום מגיעים מלא מילואים ניקים, אני חושבת שיש לזה יתרון, כאילו קיבלו המון המון דם חדש, אנרגיה אחרת. גם אני שמה לב הרבה שמי שבמילואים בצבא, פחות, הוא לא, אין לו עניין של קידום נגיד. אז כאילו יש משהו מאוד מאפשר, פחות חוששים, פחות, כאילו, נכון. אם הם מבינים שזה מה שצריך לעשות, זה מה שהם עושים, זהו, כאילו.
והם גם באים, מי שמגיע, בא ממקום מאוד של מחויבות, בדיוק, וערכים.
בדיוק, לא, לא, לא שמי שבקבע לא, ברור, ברור, ברור. כולם אנשים טובים, אבל אני באמת חושבת שכאילו כשאתה מגיע...
בסוף המילואימניקים עזבו כמעט 300 יום את הבית, נכון, המשפחה, את הקריירה.
נכון, גם, משהו... גם משפחות הקבע אני גיליתי, כן, שזה מאוד, נכון, מאוד פוגע בהם, כשלא, אז אני...
אז עכשיו כל כולך בתוך הדבר הזה, כן, נכון?
כן.
ומה הדבר הבא?
קודם כל מסתבר שהדבר הבא, כאילו, אני לא חושבת שנהיה בזה כל כך הרבה זמן. בחנוכה, לפני שנה, נפגשתי עם ראש עתקה מילואים, אמרת לה, תני לי תאריך סיום. די, באנו, עשינו לנקסט. והיא אמרה לי, שנה. אמרת לה, מה שנה? אמרת לי, שנה. אמרת לה, צוחקת אליי, אמרת לי, לא. אמרת לי, תסתכלי לי בעיניים. שנה. אחתי הבית, אני הייתי חולה. ועכשיו זה כבר... תראי, גם זה שהמערך הזה, הוא נכנס לתוך הרשויות המקומיות, זה...
זה מיסוד.
זה מיסוד, זה מיסוד מאוד חשוב. אני התחייבתי גם לקרנות הפילנטרופיות, לתורמים, כי שאלו באיזשהו שלב, כי אמרת להם, תקשיבו, אני לא מתכוונת להישאר. ואמרו, אם את לא נשארת, גם אנחנו לא פה, כי אנחנו סומכים עלייך. ואז אמרתי שאני נשארת, ואני אביא את העוגן ממש, כאילו זה, אני התחייבתי לשנתיים, לפני חצי שנה התחייבתי לשנתיים, כאילו עד, אז יש לי עוד שנה וחצי, וממש.
את עסוקה במחשבות כאלה תמיד, מה הדבר הבא, או שאת פשוט נמצאת בדבר?
אני נמצאת, אבל אני מודה שאני כבר מכירה את עצמי, ויודעת שאני לא אשאר בעוגן 10 שנים. תקשיבי, אני יכולה. זה ארגון, אני אקבל מזכורת, הכל יהיה בסדר, יגידו לי שאני מדהימה, כאילו, אבל זה לא בשבילי, אני מאוד מאוד יזמית, אני משתעממת, אני חושבת שבגלל זה גם אני קוזן עושה, וכאילו, תדעת, העוגן היה יכול להיות משהו, ולהישאר פלטו, אבל לא, הוא צריך להשתלב בתוך הרשויות, צריך זה, צריך זה, צריך לגדול, צריך לזה, צריך להביא עוד, זה האופי.
אז סביר להניח שנראה אותך בדבר חדש.
כן.
ואת עושה עוד משהו חוץ מעשייה חברתית, עבודה? מה את עושה?
אז א', יש לי את הפודקאסט שלי, פרשת דרכים, שזה אחד המקומות שהכי ממלאים אותי.
באמת?
ממש. אני מאוד אוהבת את התורה. זה פודקאסט על פרשת שבוע, בעיניים ליברליות, או בעיניים מחשביות, או בחיבור בין יהדות לדמוקרטיה. אני אף לא יודעת מה המילים המדויקות, אבל אני מתה על זה. סליחה, זה ממש מחזיק אותי, ממלא אותי. ולא, אני רצה כל בוקר? לא יודע, דברים כאלה, אני לא עושה עוד הרבה.
ואיך הצלחת כל החיים להיות בכזה היי-טנס של קריירה ולגדל 4 ילדים? את מכירה את ה... את מסכימה עם ה-life-work balance? את צריכה לעשות את זה?
לא. אני פסקתי לנסות. אני פעם קראתי, אני לא יודעת מי אמר את זה, שיש אנשים שאוהבים לנוח ויש אנשים שאוהבים לעבוד. ואם אתה לוקח אנשים שאוהבים לנוח ודורש מהם לעבוד, זה לא יעבוד. אם אתה לוקח אנשים שאוהבים לעבוד ומבקש מהם לנוח, זה לא יעבוד גם. זה, אני מאלה שאוהבים לעבוד. אני כן הייתי עכשיו בחופשה עם המשפחה, וממש התאמצתי לא לעבוד, והצלחתי. זה, לא ידעתי לעשות זה בעבר. ממש כאילו זו החלטה מודעת. גם פעם ראשונה שיצאנו חופשה אמיתית מפרוץ המלחמה, וידעתי שאנחנו ממש צריכים את זה. אבל לא, זה, את רואה. כאילו, יש אנשים רק תני להם מנוחה, והם לא זוכרים שיש להם עבודה. אני לא כזאת. וגם, כל זה נורא שבד.
את מרגישה שאת משלמת מחירים על זה גם? או שילמת?
בטוח כן. אבל את, אני באמת חושבת שבאיזשהו שלב זה כאילו להבין שזה מי שאת. כאילו, אין טעם. יודעת. לא, אני חושבת שההחלטה הזו לא לריב עם עצמי. זו החלטה.
תת, יש לי שאלה איך, וגם פתחתי ככה את הפודקאסט, איך את מצליחה לשמר תקווה בימים כל כך קשים? אז נראה לי שיש לי את התשובה.
מה את חושבת?
עשייה.
כן.
עשייה, רק עשייה, לא...
זה ממש ככה. עשייה, הסיסמה שלנו בעוגן, למשפחות המילואים, זה לעשות טוב ביחד. זה הסיפור. ואני חושבת שיש המון כוח לעשייה, ולעשייה טוב.
וגם להיות במקום שאת משפיעה, ולא במקום שאת לא משפיעה.
לא הקורבן, בדיוק, בדיוק. אני בוחרת, אנחנו מדברים על זה שהעשייה למען המשפחות, המילואים, גם קבע אגב אצלם, אנחנו מתנדבים גם אצלם, שזה לא בשם. אז זה גם מייצר חוסן אצל המשפחות, אבל זה מייצר המון חוסן אצל המתנדבות והמתנדבים. ברור. זה, וכולנו, אנחנו יודעות את זה, שאנחנו עושות את זה כדי, כאילו, כי זה מטיב איתנו, ממש.
ומה היית אומרת לנשים צעירות בתחילת דרכן שרוצות גם להשפיע, ללכת לזירות האלה? מה היית אומרת להם? הזירה הציבורית, הפוליטית?
אני אמרתי, אומרת להם, לגמרי, אופו על זה, לכו על זה. אני חושבת שפשוט לא לפחד. לא לפחד. יעשו לך בא. אז תעשי בא בחזרה. כאילו, או שתגידי, שמעתי, הכל טוב. נקסט. כאילו, אני חושבת שזה הרבה פעמים לא בא לנו טבעי. כאילו, רוצים להפחיד אותה, אנחנו נבלות. אנחנו לפעמים אפילו מבהילות את עצמנו יותר מה שצריך. זה כאילו דורש שיהיה איזה שריר בבטן כזה ש...
מלכת תחילה לדעת את זה.
כן, לדעת. הכל בסדר. כאילו, להיות קצת כזה. בסדר, שמענו. לא ליבל מה שאומרים עלייך. את יודעת מי את, נכון? אז אמרו, ותזכרי שזה... זה ייעלם. וגם אם טיפלי, זה לא נורא. אם זה חשוב לך, תחזרי.
ככה, אנחנו ממש לקראת סיום. כן. אני חייבת לשאול אותך, איזה דמות נשית היא השראה עבורך? ולמה?
דבורה הנביאה.
למה?
תקשיבי, היא... היא הייתה מדהימה. קודם כל, היא הייתה שופטת. דבר שני, יש את הקטע הזה שברק אומר לה, בואי איתי למלחמה, תעזרי לי. אז היא אומרת לה, אבל אתה מבין שאז כאילו ידברו עליך? שהיית צריך אישה שתבוא איתך. היא, יש לה איזו מודעות, מודעות פמיניסטית מאוד מפתיעה. כן, היא מדהימה. יש עוד הרבה נשים, בכלל, הנשים בתורה, יש שם הרבה דמויות.
ולא בתורה.
אנגלה מרקל, כן. היא מאוד מרשימה. כן, תקשיבי. היא הצליחה לעשות משהו שהוא ממש לא מובן מאליו.
גם מאיפה שהיא הגיעה.
גם מאיפה שהיא הגיעה, גם מה שהיא עשתה. כאילו, היא ניהלה את המדינה הזו.
ביד רמה.
ביד רמה. לא ישירה אחרי אדמה חרוכה. זה לא מובן מאליו. טילרי קלינטון, אני מאוד מעריכה, מאוד מבאסתי שלא נהייתה נשיאה, שהעולם היה נראה אחרת. הרבה דברים היו קורים אחרת אם היא הייתה נבחרת אז, ולא נגיד ברק אובמה. כאילו, היו שם כמה, היו כמה רגעים שזה יכול... אגב, היא חיזקה אותי פעם במאבק נגד הדרת נשים, כשאיפו אותי מהקואליציה, היסטוריה כבר, אז היא אמרה בפורום סבן שהדרת נשים עלולה לאיים על הדמוקרטיה הישראלית. ואז פתאום כל המערכת הפוליטית בישראל התחילה לחוקק את החוקים נגד הדרת נשים. אפילו נפגשתי פעם איתה פגישה אישית להודות לה על זה.
וואו.
כן, אמרתי לה, כאילו זה היה כל כך מסכנה, אז כאילו העיף אותי מהקואליציה, כולם דרכו עליי. ופתאום הילרי קלינטון עומדת לצידי, זה היה משוגע לגמרי.
אנחנו נקרא, בסיום.
ממש סיום, כן.
מה היית רוצה עוד ככה שלא אמרנו? איזה מסר, איזשהו משהו?
אני אופטימית לגבי העתיד. אני חושבת שזה ממש בידינו. אני חושבת שאנחנו יכולות לעשות המון, שיש פה, יש מקום לתיקון, ויש לנו כוח לעשות תיקון, ואני אגיד אפילו יותר מזה. בתקופות שבהם, כאילו המציאות היא נורמלית, אז כשאת רוצה לשנות ולתקן, את נתפסת כנודניקית. אבל בתקופות שבהם המציאות היא כאוטית, אם את באה עם היכולת לשנות ולתקן, פתאום את מאוד מוערכת, פתאום יש לך מה להציע לעולם. אז כל הנשים שמרגישות שמשהו בעולם הוא לא מתוקן, כאילו זה הזמן לעשות. כאילו עכשיו העולם רוצה מתקנות ומתקנים. כשכאילו כשהכל בסדר, אנחנו הנודניקיות שתפסיק לצעוק, די, הכל בסדר, מה? תנוחי.
אז אני חושבת שזה ממש יפה לסיים עם הרפריימינג הזה.
כן.
אז ממש תודה, רחל.
תודה.
שבתוך כל הזה מצאנו לנו איזה שעה.
הצלחנו, כן, לגמרי.
אז תודה רבה.
תודה לך, ענת.